ראינו שלוש שלמות הן יסודות הנישואין על פי תורת ישראל. אנחנו בעמוד 21. לא צולם בסוף? לא צולם עדיין. כמה ספרים יש בכלל? כמה ספרים יש? אין 10 ספרים? לא, זה למטה, לא עכשיו. אני ביקשתי מישהו שיפנה לברוך. מה? אמרתי לו איזה עמודים. טוב, אני אגיד לך אחרי זה איזה עמודים. רק צריך לתאם איתו שלו, זה לא יהיה כפול. לתאם עם חננל. חננל. אנחנו עמוד 21, הגענו לפסקה השלישית, כמעט לסופה, כמדומני, בכל אופן נקרא איזה שוב, גורם נוסף, אתם רואים? גורם נוסף המטפח אשליות אלו הוא יצר התאווה. לא התחלנו את זה. כן, בפסקה הזו לא התחלנו, כן, נכון, זה הכל חדש. גורם נוסף המטפח אשליות אלו הוא יצר התאווה. מכיוון שיצר התאווה הוא לא יודע שובעה, לכן הוא מדריך את האדם לחפש הנאה בלתי נגמרת. יצר התאווה הוא לא יודע שובעה. זה מה שנקרא איבר קטן באדם, ככה מוחזל. איבר קטן באדם מרעיבו. שבע מסביעו רעב. זה כלל גדול. ככל שמסביעים את התאווה, ככה האדם נעשה יותר רעב. ומכיוון שהוא נעשה יותר רעב, הוא מצפה שהדבר שיספק אותו, הוא יספק אותו תמיד. תמיד הוא יספק אותו. מזה נובעת אשליה שבנישואין אפשר למצוא את אותו עונג באופן בלתי פוסק. כלומר, כשאדם מתרגל לתאוות, הוא תמיד שואף לתענוגות בלתי נפסקות. אפשר לראות זה גם בענייני אכילה, איזה מנהג כזה, תרבות יוון, שאנשים היו נהנים מאכילה מאוד מאוד. מה היו עושים? אוכלים, אוכלים, אוכלים. אכילה מכבודכם, כבוד תורה, אבל היו מקיאים את מה שאוכלים, ואז מחזירים לעצמם את הרצון לאכול שוב. לא יודע בדיוק איך זה עובד. אבל כן, כן. כדי שוב ושוב לחזור על הנאת האכילה. כי התאווה לא נותנת מנוח, תמיד היא רוצה בכפליים ובלא הפסק. אם כן, כשאדם מתרגל לתאוות, הוא יחפש בדרך כלל מוקדי גירוי, או ישלה את עצמו, שקיימים מוקדי בגירוי בלתי נפסקים. כן, אתן לכם דוגמה פשוטה לזה. למשל, אם אדם הוא בעל תאוות גאווה, הוא תמיד ירצה שבסביבה יכבדו אותו. גם אם רגע אחד לא מכבדים אותו, איך הוא מרגיש? הוא מרגיש שזו סתירה מוחלטת לציפייה שלו. כי תאוות הגאווה, היא מחפשת הכבוד תמיד. ולכן אדם מדמה שמערכות היחסים שלו עם הסביבה יניבו תמיד את הרגשת הכבוד. וברגע שהסביבה מצד עצמה מתנערת מזה או לא עומד בציפיות שלו, הוא נמצא באכזבה עמוקה, גאווה לא יודעת שובעה. אותו דבר זה כל התאוות, בין אם התאוות הפיזיות, אכילה, שתייה, מין, כבוד. כל התאוות האלה יש להם מכנה משותף אחד, חוסר גבוליות, עד תאוות גבעות עולם. זה הבטחה ליוסף, עד תאוות גבעות עולם. רוצים להבטיח אין סוף, מבטיחים לו עד תאוות גבעות עולם. עולם, כן? משהו מעניין. אז תאווה מתקשרת עם אין גבול, כן. תאוות גבעת עולם זה הבטחה ליוסף של שפע בלא מיצרים, בלי גבול. בלי גבול, בלי סוף.
שאיתו לא?
כן. הוא פרצת הימה וקדמה, נגבה וצפון.
שהוא ישלוט כאילו?
זה מבטא איזשהו ביטוי של שפע אינסופי. משהו, כן? אז רואים שמשתמשים בביטוי תאווה, שרוצים לציין משהו. לא, אני רק מתייחס, כן, אבל כרגע זה לא נכנסים כרגע לנתח את התוכן של הברכה, אני רק רוצה להראות שהתורה רוצה לציין משהו לא גבולי, היא משתמש בביטוי תאווה, כן? תתאו לכם אור הר, גם בחלוקת גבולות הארץ, כלומר, תלכו עוד, תתאו, תלכו עוד. זאת אומרת, תאווה זה עוד, זה תוספת, זה בלי גבול. רק רציתי, התוכן של הברכה צריך ללמוד אותה. אבל אני רק רציתי להראות שהתורה משתמש בביטוי תאווה, שהיא רוצה לציין משהו שאין לו סוף ואין לו גבול. כן.
אבל השם אומרים ש...
מי אומר?
אבל השם הרבה אנשים אומרים שתהיה עם כמה יותר נשים, כאילו, וזה תחליט כמה שיותר, ואז אתה כאילו, נמאס לך מזה, ואתה יצא כאילו יותר מחד ולא תעזור.
כן, הבעיה היא... כן, הבעיה היא, אני אגיד לך, לא, אתה שואל שאלה טובה, אתה אומר, מה אתה אומר לי שתאוות כאלו, הן לא נגמרות? הרי אם אדם יש לו תאווה בלי גבול, בסוף ימאס לו, כך אתה אומר. כך ימאס לו, ימאס לו, אבל התשובה היא לא. התשובה היא לא, כי מה עושה יצר רע? יצר רע יודע, כן, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז הוא יודע. יצר רע יודע שאם האדם יבקש את התאווה המינית, רק בצורה הנמוכה מאוד שלה, תאוות בשרים, מה שנקרא, אז ימאס לו. מה עושה יצר רע? הוא מכניס, בתוך הסיפור המיני, הוא מכניס אלמנטים של עונג יותר נפשי, כדי שזה יתמיד יותר זמן. כל משחקי החיזור, או כל מיני... אבל לא ניכנס לזה עכשיו, זה... לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל בעיקרון, מה שעושה יצר רע, כדי שהתאווה תהיה מתמידה, הוא מעלה אותה מתאוות בשר פשוטה, הוא מעלה אותה למיניות שיש בה גם אלמנטים קצת רוחניים כאילו, כל מיני היבטים תרבותיים, כדי שהתאווה הזו תוכל להתמיד. כי אם התאווה הזו פועלת רק מהכוח הנמוך, היא יכולה להיגמר, אתה צודק, להימאס אפילו, כן? או לעבוד בעיקרון של מילוי פריקה, מילוי פריקה. אבל ככל שהיצר מכניס בתוך התאווה הזו אלמנטים, כן? כל מיני אלמנטים שהם כאילו רוחניים, אז הוא נותן לה אורך חיים ואורך נשימה יותר גדול, ואז אפשר להגיע לאפקט המתמשך של התאווה הזו. זה דבר שלומדים אותו היום, זה כמו בסמים, שמכניסים כל מיני חומרים בתוך הסם כדי שיהיה יותר הזיה, יותר אפקט על המוח. יש כל מיני, כן? לעומת זה יש סמים שמאוד מאוד זולים. אדם מעשן אותם פעם אחת, כבר לא בא לו לעשן אותם פעם שנייה. אבל יש כאלה שמכניסים בהם כל מיני חומרים או פטים שגורמים לאדם חוויה יותר. ואז אדם מחפש את זה עוד פעם. הוא מחפש את זה עוד פעם. כן, כן. לא, אבל בתוך הסמים עצמם יש מדרגות של יצור. כן? כל מיני חומרים שאתה מכניס בפנים. אותו דבר גם פה. בתוך התאווה המינית עצמה, אם אתה לוקח את זה בצורה זולה, זה נמאס לך מהר. אבל אם אתה מכניס בזה כל מיני חומרים, כל מיני מרכיבים שהם כאילו יותר רוחניים, זה גורם להתמדה של התאווה. כן. מה?
יצר התאווה
אצל בן אדם צעיר, אפשר להבין את הקושי ואת ההתמודדות שלו איתו. בן אדם שהקים משפחה וזקן בסוף ימיו. כן. יצר התאווה זה, ההתמודדות שלו איתו, באותם שלבים. אפילו שווים כמו שהוא היה אצל ירותו. לא, זה ודאי שלא. אם כי אומרים שלפעמים אצל זקן זה מאוד מאוד חזק, לא בגלל שהתאווה היא חזקה, אלא מצד הדמיונות שלו. בגלל שהוא נתון בדמיונות מאוד מאוד קשים, זאת אומרת, גם אצל זקן, למרות שיצר רע נחלש, אבל הדמיון פעיל. ככל שמדובר יותר על דמיון יותר פעיל של אותו זקן, הוא מתגלה כביכול, הדמיון עושה על כתפיו את היצר, כלומר, הוא מעורר אותו. הוא ממשיך אותו ממקום למקום, זאת אומרת, מאנרגיות שכביכול לא קיימות, אבל הדמיון יש לו כוח אדיר, כשאת דיברנו על דמיונות פה. זאת אומרת, ככל שאדם יותר מדומיין בעניין הזה, והדמיון לוקח אותו למקומות יותר אירוטיים, גם בזקנה, הדמיון מצליח לעורר את היצר הזה בדרך פלא. למרות שמצד טבע הזקן זה כבר לא קיים. זה כוחו של הדמיון. עד כדי כך. פלא. איזה דמיון, סליחה? זה לא דמיון, זה אינטואיציה. זה אינטואיציה, מה שנקרא תביעת עין. כך אתה קראת לזה יפה. תביעת עין. אתה אמרנו על משהו אחר. דיברתי על תביעת עין, לא על דמיון.
מה זה דמיון רגשי?
מה?
מה זה דמיון רגשי? דמיון זה דמיון רגשי, זה רגשי, זה...
מה, שאני אמרתי, איך אני עושה שידוחים?
לא, אתה...
על מה דיברת?
אני שואל
עכשיו
שאלה אחרת, מה זה דמיון רגשי? רגש זה משהו מוכני, ודמיון זה משהו
מוכני.
איך זה פועל אחד
על השני? איך... הדמיון ודאי... ודאי שהדמיון פועל על רגש. כן? ברגע שאתה מצייר, כן, צריך להבין, דמיון הוא מסתמך על משהו שאתה רואה. אתה רואה דבר מסוים, ואז אתה מדמיין אותו, כן? אתה רואה ספר בחנות, נגיד, כן, בחלון הראווה, ואז אתה מדמיין, איזה יפה, איזה יופי, ואז אתה מרגיש שאתה רוצה לקנות אותו, רוצה למשש אותו, זה לא משנה. בסוף, דמיון מעורר את הרגש, הדמיון והרגש הם מאוד מאוד קרובים בטבעם זה לזה, הם ממש שני צדדים של אותו מטבע, הם מאוד מאוד סמוכים אחד לשני, כל מה שקורה בדמיון הוא פועל מיד על הרגש. וכן הפוך. כל מה שהרגש מתעורר אליו, הוא על פי רוב מעורר גם את הדמיון. הם שני כוחות שמסייעים זה לזה, שמעון ולוי, אחים, כן? הם הולכים ממש ממש ביחד, הדמיון וזה. הדמיון והשכל לעומת זה הם יותר רחוקים. וצריך לעשות פעולה יותר מכוונת וחינוכית כדי, כן? להשפיע מזה על זה. גם כמו שאמרנו לא פעם, גם כשאתה משכיל, זה עדיין לא אומר שתוכל לדמיין את מה שהשכלת, אלא אם כן תעשה פעולה מכוונת של דמיון. כן? תתבונן על הדמיון, תדרוש ממנו, תדמיין לי את מה שלמדתי וכו'. אלו שני כוחות שהם לא קרובים זה לזה, מצד טבעם, כי השכל הוא דבר רוחני, והדמיון קשור יותר לגוף, קשור יותר למקומות הנמוכים, הדמיון. לכן קשה לשדך בין השניים האלו. אבל ברגע שנוצר השידוך בין השכל והדמיון, זה מפץ גדול, דברים מאוד גדולים. כל האידיאלים השכליים מקבלים מעמד נפשי הרבה יותר חי, הרבה יותר פעיל, הרבה יותר ממשי, נקרא לזה כך, כן. כן, נמשיך. טוב, זה לא ענייננו. הלאה. הלאה. כן, כן, כן. להתרכז, להתרכז כאן בעניין. כן.
המטרה זה לא להרוג את הדבר, נכון? אלא לקדש, כאילו להשתמש בו כדי...
כן, כן, ודאי, ודאי. התאווה היא סך הכל, התאווה היא סך הכל מרכיב אחד בשרשרת הניפוץ, כמו במטעני חבלה. התאווה היא המאיץ הראשוני. יש מאיץ שני, משני, ויש את הפיצוץ, יש כמה דרגות. כן, אני לא הייתי בהנדסה קרבית ולא מבין מזה יותר מדי, אבל התאווה היא מאיץ, שבאמצעותה אנחנו באים למאיץ המשני, שזה כבר שכל. אני משתמש בתאווה כדי לעורר את העניין. אני משמש בתאווה, כן, יש לאדם תאוות אכילה. למה יש לו תאוות אכילה? כדי שיתקרב לאוכל, וישאל את עצמו, למה הוא אוכל? אבל אם לא היה לו תאוות אכילה, הוא לא היה מתקרב לאוכל בכלל. לא היה נוצר כל הבירור של השם מה אני אוכל. אז קודם צריך את המשיכה הפשוטה לדבר. אחרי המשיכה הפשוטה, בא כוח יותר אילאי, ומבורר מה לי ולדבר הזה. אז גם התאווה הזאת, אדם נמשך לאישה, ואז מגיעה השאלה, למה בכלל להתחתן? אבל אם לא הייתה משיכה פשוטה, אדם לא היה שואל. אם לא הייתה משיכה פשוטה, גברים ונשים היו לגמרי לחוד. לא היה שום קשר ביניהם. שום קשר ביניהם. ממש כלום. כמעט. אז זה מרכיב ראשון בשרשרת הניפוץ. אבל צריכים לדעת את המקום שלו. לא לשים אותו במקום הלא מתאים. אבל אם הוא מהווה את הפיצוץ הסופי, זה בעיה. אם התאווה היה תכלית, זה בעיה. אבל בתור מעיז, בתור חלק שהוא מביא לתהליך הסופי, זה בסדר גמור.
מה הוא עושה בן אדם שחוזר בתשובה שהוא כל כך רגיל שהתאווה שלו מחליטה?
בשביל זה הוא לומד תורה, לעשות סדרי עדיפויות מחדש, להכיר את מקומה של התאווה, את ערכה, את תפקידיה, כן? לעבוד הרבה על מוסר, לבלום את הכוחות האלו, מה שנקרא העבדים המתפרצים לפני אדוניהם. התאוות שמתפרצות לפני השכל, לא רוצות להקשיב לה. אנחנו צריכים להתחיל לעשות סדר בתוך המדינה הפנימית שלנו. כל כוח צריך למצוא את מקומו, לא ייתכן שהשכל הוא יהיה כוח כזה שאף אחד לא מתעניין בו ולא שואל אותו ולא לא אכפת לו ממנו. צריך, כן, זה מה שאנחנו עושים פה. אנחנו לומדים להכיר שהשכל הוא הקובע, הוא המוביל, הוא הפרש. יש את הסוס, יש את העגלה ויש את הפרש. מי מוביל את מי? אם הסוס מוביל, זה בעיה. כן? בעיה, יש פרש. הפרש זה השכל. אבל אם הפרש נרדם בעגלה, והסוס הולך, יכול להיות שפתאום אנחנו ניפול לתאום. יכול להיות שניפול פתאום לתאום. כן? אז צריך לדעת מי הפרש, מי העגלה ומי הסוס. אנחנו לומדים להכיר את תפקידו של השכל, תוך הלימודים האלו. שופטים ושוטרים. קודם כל שופטים. כן. אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה גם בלי דמיון. אפשר גם לפעול מכוח התאווה בלי דמיון. אבל בדרך כלל, מיוחד אצל אנשים בעלי דמיון מפותח, בדרך כלל, ברגע שהתאווה מתעוררת, היא תכף ומיד קוראת לעזרתה את הדמיון. אצל אנשים בעלי דמיון מפותח, כן. תראה, לדמיון, אני אומר שוב, לדמיון אין כוח מצד עצמו, איך אומרת התורה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחרי. לדמיון אין כוח אלא בדבר שאדם רואה. העין רואה, הלב חומד. לב חומד זה הדמיון. העין רואה, הלב חומד. אדם צריך לדאוג לכך, לא לספק לדמיון את החומרים שמהם הוא ניזון. גם אם אדם מסתכל על דבר מסוים, שאולי לא טוב מסתכל עליו, לא להשתהות עם המבט. לא להשתהות עם המבט. כן? גם אם אדם מסתכל פתאום על משהו, לקחת את העיניים משם, להפנות אותם למקום אחר, להסתכל על דברים, כן, שהם יותר חיוביים, שיש להם סיכוי לעורר דמיון, יותר חיוביים. אפשר להסתכל על ציפור יפה, אפשר להסתכל על שמיים כחולים, אפשר להביט על השלג היורד, אפשר להביט על השמש, על הגשם היורד. לתקוע את העיניים במקומות שיש סיכוי שדמיון יותר יצירתי, יותר חיובי יתעורר. זו העבודה שלנו. אתה צודק אולי שמאוד מאוד קשה ללכת ברחוב היום, כן? מבלי להתקל במראות שמעוררות דמיון שלי. אבל זה המשמעת האישית של כל אחד ואחד. אין מה לעשות. מה שרציתי רק לומר, שההתעוררות הדמיונית היא תמיד מורכבת מכל מיני מרכיבים. אנחנו צריכים לדעת איזה מרכיבים. מראה, או שזה יותר נכון, זה עובד, תלוי מאיזה כיוון. תאווה בסיסית שיש בתוך הנפש. יכול להיות תאוות אכילה שגורמת לאדם לדמיין ארוחת גורמי אדירה. כן? כשאני זוכר שהיינו פעם בטיול הצופים, לפני הרבה שנים הייתי מדריך בצופים, היה לנו איזה טיול עם מדבר יהודה. היה טיול עם מדבר יהודה. אז כל כך היה לנו קשה בטיול, והיינו צמאים, ואמרנו לעצמנו, התחלנו לחלום על קוקה קולה, והתחלנו לחלום שנגמור את הטיול, ניסע שם בן יהודה יש איזו מסעדה, ונאכל איזושהי עוגה כזו נורא מיוחדת. זה היה פנטזיה שלנו, הולכים במדבר המפנטזים, קוקה קולה עם כדאיף. זה הייתה איזו עוגה כזו. ורק הגענו, לתל אביב, עלינו על קו 5, והלכנו למסעדה הזו, כל אחד לקח איזה 3-4 עוגות כאלה, עם שתי בקבוקי קולה, ואיזה מין תאווה מטורפת כזו, יצאנו משם כאבי בטן איומים, עם כמעט שבועה פנימית שלא נאכל את הדבר הזה לעולם. אתה מבין, הדמיון כל כך גאה, התאווה הבסיסית, מחברת לתת הדמיון, זה יוצר רצון אדיר, וזה יוצר ציפייה, ואתה חכה רק לרגע שבו אתה תגיע כבר את המקום. זאת אומרת, צריך לראות את המרכיבים, איך הדמיון נוצר, ולנטרל אותם, או לבנות בצורה נכונה את כל המערכת, כדי שיווצר דמיון חיובי בסופו של דבר. כן? וזו האחריות המוסרית שלנו, תשמע. זו האחריות המוסרית שלנו. כן? צריך לקחת את העניינים בידיים. אנחנו צריכים להנהיג את עצמנו בצורה נכונה. לא לזכור עם העין בכל פינה ופינה, לא. ופה, ושם, פה, כל הזמן. תאמין, ברגע שהעיניים מסתובבות, אין מה לעשות. הדמיון חוגג. כל הזמן מביאים לחומרי גלם. כל הזמן חומרי גלם. הוא יודע יפה מה לעשות איתם, בצירוף הגאווה והרגשות, במידות כאלה ואחרות, סיסו ושמחו בתוך הנפש, במעבדה הפנימית, בגלריה של הדמיון, שם זה תמונות, מה מתפתח שם בפנים? תמונות חבל לזמן, כל תמונה שווה מיליון דולר. כן? תמונות שליליות כמובן. אין מה לעשות, רבותיי. אתם רוצים לבוא ולומר שהתרבות הזו מכריחה אותנו, כופה עלינו, לא מותירה לנו ברירה? זו אחריות של כל אחד ואחד. לא הייתי מציע לאף אחד לא לעלות על דל שפתיו ולא מחשבתו חלילה. מחשבה כזו. אנחנו שליטים בעצמנו, ברוך השם. ברוך השם. וכל אחד חווה את זה כאן בתוך הישיבה, תסתכלו. אנחנו יושבים פה שעות על גבי שעות, דברים שלא היינו מאמינים על עצמנו. יש פה אנשים שלפני חודש וחודשיים לא היו מאמינים על עצמם שהם פעם ישבו מול ספר וילמדו שעות ביום, וירכזו את עצמם בדברי תורה, בהתעסקות שכלית מועילה. לא ימינו, יושבים פה ימים, שבועות יושבים. הנה, הצלחנו להוכיח שאפשר לרסן את כוח המחשבה, אפשר לרסן את המבטים, וברור השם, צריך לשכלל את זה כמובן, צריך לשכלל את העוצמה הזו, כדי שזה יעמוד לרשותנו גם כאשר אנחנו נהיה ברחוב, גם כאשר אנחנו יוצאים מפה, הולכים הביתה, לאט לאט. אבל אין מנוס, צדיק מושל ביראת אלוקים, אנחנו צריכים לשלוט בדברים האלה. לשלוט. מכל מקום, גורם נוסף לנפח השלויות האלו הוא יצר התאווה. אשר צעירים רבים רואים בו את הבעיה הקשה ביותר הניצבת בפניהם. אתם מבינים מה שהוא אומר פה? כלומר, תסתכלו על ילד קטן. ילד קטן, מה הוא עושה שהוא רעב? הוא בוכה. האם לפי דעתכם אפשר להגיד לו, אמא עכשיו עסוקה, עוד מעט תקבל? לא. קודם כל, לא יבין, כולם מדבר. אבל ברור שגם אם יכולים להגיד לו, אולי הם מקבל. למה? לא. כי זה הכוח, כי זה, בדיוק, זה הכוח הכי דומיננטי, שליט, חזק בו. אין לו כוח אחר שמסוגל לדחוק את הכוח הזה. אנחנו צמים, עוד מעט עשרי בטבת, אנחנו נצום עשרי בטבת. למה אנחנו צמים עשרי בטבת? הרי אנחנו רוצים לאכול ארוחת בוקר וארוחת צהריים. כי כוח התאווה הוא לא שולט בכיפה. יש לנו כוחות אחרים, שבאמצעותה אנחנו מתרומים להבנה, שעשירי בטבת זה תחילת תחילת החורבן. המצור לירושלים. וההבנה הזו, וההכרה הזאת, ההכרה הלאומית, ההכרה הרוחנית הזו, האחריות שלנו כלפי, כן? התוכן של המקדש. הדבר הזה גורם לתאווה, עם כל הכבוד להגיד לה, תשמעי, כל טוב יפה, אנחנו מכירים בצורך שלך להתבטא באכילה, לא עכשיו. לא עכשיו. מעלות השחר, עד צאת הכוכבים, את לא מקבלת כלום. נגמר הסיפור. זה כוח אדיר. אבל כאשר כוח מסוים, שולט בנו, אין לנו מנוס, תלוי איזה כוח שולט. אגב, יש בדיוק דבר הפוך. יש אנשים שהכוח שולט בהם, איזה תאווה היא? איזה תאווה? רוחנית. מאוד מעניין לראות מה קורה כאשר תאווה רוחנית שולטת באדם. ששולטת תאווה רוחנית באדם, והיא כל כך חזקה, עד כדי כך שאדם לא מתעורר בכלל לאכול. הוא לא רוצה לאכול. ואז הנזק בא מכיוון אחר, אתם מבינים? זאת אומרת, אצל צעירים, תלוי גם באיזה גילאים, בעיקר בגיל הטיפס 16, כן? לא גיל הטיפס 16, זה גיל שלא מטפסים בו כל כך, זה גיל הטיפס 16 נקרא. גיל הטיפס 16 זה גיל ששולטים כוחות מאוד מסוימים בנפש. קשה לאדם מאוד מאוד להגביר בקרבו. זה לא שאין לו כוחות מאזנים, אבל הם לא מפותחים. הם לא מפותחים. הכוחות המאזנים לא מפותחים. במיוחד בתרבות שלנו, שהגירויים היצריים הם כל כך אדירים, וכל המצב של הנוער הוא בבחינת מה יעשה הבן ולא יחטא. משל לאב שתלה ארנק של מעות בצוואר בנו, והושיב אותו בפתח של בית פרוצות. כסף וזהב ירבית עליהם. כסף, הכתוב שם, ירבית עליהם, וזהב עשו לעגל, אני זוכר, כן. כן, די זהב, שירבית עליהם כסף וזהב. אתה מרבה להם כסף וזהב. איך אתה רוצה שהם לא יעשו עגל? אתה כל כך מאביס את התאוות שלהם. איך אתה רוצה שהם לא יעשו עגל? זו הייתה האמירה, לימוד הזכות, הסנגוריה של משה רבנו על עם ישראל. די זהב, שירבה להם כסף וזהב. בכל אופן, אצל בני הנאורים יש כוחות תאווניים שהם מאוד מאוד דומיננטיים. ודאי שיש יוצאים מן הכלל ולא מעט יוצאים מן הכלל. אבל בכלל, גיל הנאורים, למה נקרא שמו נער? מכיוון שהוא מנוער מדעת. מנוער מדעת. עכשיו, זה לא שנער אין לו שכל. יש לו שכל. אבל השכל שלו הוא חלוש, חלוש, לעומת התאוות. עכשיו, ברגע שתאווה כזו היא דומיננטית אצל בני הנאורים, יצר התאווה, שצעירים רבים רואים בו את הבעיה הקשה יותר הניצבת בפניהם, זה כמו ארי. הם מרגישים שזה כמו ארי שנמצא בתוכם, והארי הזה הוא רעב, והוא שואג כמה וכמה פעמים ביום, ואם הם לא יספקו לו איזה ליטרת בשר, הוא יטרוף אותם בסוף. אז הם הולכים בעקבות התאווה הזו. אחרי תאוותם הלכו, כאריה ישאג. האריה הזה שואג מתוכם, והם הולכים אחריו. והתאווה הזו מביאה אותם להתמכרות. להתמכרות כזו, להתמכרות אחרת, כן? בני נאורים, התאווה הזו כל כך חזקה בהם. עד כדי כך שהם רוצים לפתור את זה. הם רוצים לפרוק את זה. אין להם את הכוח לשכך את התאווה באמירות כמו סבלנות, שאני אתחתן, זה יהיה הרבה יותר אמיתי. לעת עתה אני אבנה את הרצון להכיר אישה, אני אלמד מה זה זוגיות, אני אלמד שדבר בטרם איתו זה לא טוב, דבר באיתו מה טוב. אני לא אניח להתחממות כדור הארץ, להנביט ולהצמיח בדברים שלא הגיע זמנם. התחממות כדור הארץ גורמת תזמונים בעייתיים מאוד. כתוצאה מהתחממות כדור הארץ, יש דברים שגדלים טרם זמנם. במקום שהוא יגדל, כן? במקום שהוא יגדל באוגוסט, הוא גודל ביולי. ואז יש בעיה. הדבר הזה גדל, הוא יצא בטרם זמנו, אין שום דבר שיעביק אותו, מכיוון שהפרפרים עדיין בתוך הגלמים, הפרח הזה גדל, אין פרפר שיעביק אותו וימשיך אותו לדור הבא, הפרפר עצמו שהוא יוצא בעוד חודש, מה יהיה איתו? אולי ימצא את המזון העיקרי שלו, שזה הפרח הזה. דור שלם של פרפרים, הוא בסכנת הכחדה, כי אין לו את המזון המיוחד לו. אתם מבינים? אז כך צריך, אבל הנער לא יודע לדבר על עצמו ככה. הוא לא יודע להגיד עכשיו, כן, את לאט, לא צריך לעורר את זה, צריך לאפק את זה, כוחות אחרים יותר אילאיים, צריכים להתעורר ולכוון את הכוח הזה. אין לו, הטבע חזקה, היא תובענית מאוד. ואז, גיל הנעורים הזה יכול להימשך עד גיל 24, 5, 6, 7, 8. היום זה חיים יכול גם להימשך עד גיל 30. כן? צערנו הרב, יש אנשים נשואים שהם ממצים את נשותיהם עד תום, בשלב מסוים הם כבר לא מצאת חן ביניהם, ואז הם מתחילים לחפש נשים אחרות. כדי שיכולו לספק את התאווה המתגברת הזו, שנשותיהם כבר לא יכולות לספק אותה. מכל מיני סיבות, הם לא סובלים את נשותיהם, שונאים את נשותיהם, נשותיהם כבר לא יפות ביניהן, הם בהיריון או אחרי הריון, כבר רוצה להבריד פה ובריד שם, הם כבר לא... כן, זה תיודעים, זה לא, זה לא. כן, והתאווה הזו מחפש על מה להתפרק. ואז הולכים לחפש כל מיני נשים אחרות. ויש נשים שיש להם בכלל רגשות אשם, בזה שהן לא יכולות לספק את בעליהן. הן מרגישות שהן לא בסדר בזה שהן לא יפות, כמו שהיו פעם בגיל 18, 19, 20, 21, לפני הלידה הראשונה והשנייה. הן מרגישות רגשי אשמה, שהן תופסות את הבעל הזה, כן? מלא האנרגיות המיניות האלו. הן תופסות אותו, מסכנות אותו, משגות אותו. טוב, כבר מוכנות להעלים עין שילך כשעזור הביתה. כל מיני דברים כאלו. אז היום זה נמשך מעבר לגיל הנעורים. אבל ברגע שהתאווה הזו היא דומיננטית ואין כוחות שמשקחים ומעדנים אותה ומסבירים את ההקשר הנכון שלה, כמו שאמרנו מקודם לגבי שרשרת הניפוץ, אז זהו. כל הליכות החיים הן מונחות על ידי התאווה הזו. ומזה נוצר האשליה שנישואין יעניקו אושר שלם, כפי שהסברנו מקודם, שזה משפט התאווה, שתמיד היא מחפשת את הסיפוק הבלתי פוסק המתמשך. כן? מגודל הבעיה, נוטים צעירים אלו לחשוב, כי כאשר ישתחררו ממנה על ידי הנישואין, אם רק אני אמצא אוכל עכשיו, אני אדם מאושר בחיים. כן? כי עכשיו הבעיה שלי זה רעב. בטח אם אני אמצא עכשיו אוכל, אני כבר אהיה מאושר. אבל אחרי שהוא מסיים את הארוחה, פתאום רואה שיש לו עוד 1,000 בעיות. אני זוכר שחלמתי תקופה ארוכה לפני השחרור, עשיתי טבלת ייאוש, 3 חודשים, 4 חודשים. היה לי איזו טבלה כזו בחדר, וכל פעם, הייתי כן, עוד יום נשרף, היינו קוראים לזה, והיינו עושים איקס, איקס, וככה הטבלה הולכת ומתמלאת, מתמלאת, מתמלאת. נו, הגיע יום שחרור, כידוע, הגיע יום שחרור, אני הייתי בטוח שביום שחרור לא יהיה אדם מאושר ממני. לא יהיה אדם מאושר ממני. וחשבתי, קיבלתי על עצמי, שביום שחרור אני אסחוב את הקיטבק שלי, אני אסחוב אותו מרחק גדול מאוד, ברגל. ממש, ברגל, ככה, עם החבל, למשוך אותו. בסוף סחבתי אותו רק עד הטרמפיאדה, כי זה היה באמת מגוחך ומשונה, למשוך אותו עד למזכרת בתיה, עד לרחוב, אז זה לא היה שייך. סחבתי אותו עד הטרמפיאדה של תל נוף. סחבתי אותו עד לשם. ועליתי על האוטובוס. עליתי על האוטובוס, נסעתי לבקום, קיבלתי את ה-350 שקל שנתנו אז, זה היה מענק שחרור, 350 שקל. שקל ישן. נסעתי עם ה-350 שקל אלו, נסעתי לתל אביב, קניתי פטיפון של חברת שרפ, קניתי תקליט בחנות מנגו, ונסעתי לקיבוץ. עכשיו, אין אדם מאושר ממני, השתחררתי. איזה תקליט? לא יודע, אני לא זוכר כבר היום. זה רוי ביוקנן, אני לא זוכר בדיוק זה. זה לא דברים שאתם מכירים, זה מוזיקה של פעם. לא משנה, בכל אופן. אני אמרתי, אין אדם מאושר ממני. אין אדם מאושר. חשבתי שזה שאני אשתחרר כאילו מהצבא, כל הבעיות נפטרות מעליהן. ואני מגיע לקיבוץ, וזה היה יום גשום חורפי, דצמבר, ואני מגיע לקיבוץ, למרבה הפלא, כל ההרגשות שהכרתי מאז, השתלטו עליי, שום דבר לא השתנה. אותו שימום, אותו אובדן דרך, ריקנות איומה, הכל כרגיל, הכל פלקטי, הכל לעוס, הכל נדוש. חזרתי לבור החליבה, אותה גאייה של פרות, הרכבת התינים, שטיפה, שחרור. אמרתי, שום דבר לא נפטר, הכל מוטל עליי. הכל מוטל עליי. צריך לעבוד קשה, ולשאול את השאלות הגדולות של החיים, למה אני חי, מה אני רוצה לעשות בחיי. חשבתי שעוד השחרור, הכל נפטר. שום דבר, כלום. בזה שאתה פותר את הבעיה הזו, בזה שאתה משחרר את הנטייה המינית, עם אישה, הבעיות רק מתחילות אחרי זה. רק אז מתחילות הבעיות. היינו, השאלה, מה בכלל אני עושה איתה? יאללה, אז בסדר. באתי על סיפוקי. מה אני צריך אותה פה עכשיו? מה אני צריך אותה עכשיו? אופי. מה אני צריך אותך פה? להשקיע בך, להתעניין בך, להיכנס לסרטים שלך, לקחת עלייך אחריות, להקריב למענך, לוותר למענך. מה אני צריך את מחסלול המכשולים? מה, אני איש סיירת? פתאום מגלים את הבעיות. הסיפוק הזה הוא רק תחילת הבעיה. הוא רק תחילת האתגר. הוא רק תחילת מסלול המכשולים. הרבה צעירים חושבים שכאשר הם ישתחררו ממנה עדי נישואין, יהיו חייהם נטולי כל קושי. זוהי כמובן ציפייה נאיבית. אנחנו רואים את זה גם במדינה ברמה הלאומית. חשבנו, יהיה בית לאומי, יהיה ביטחון כלכלי, זהו נגמר הבעיה, זהו כבר, אנחנו כבר, עם לבדד ישכון. מסתבר שהבעיות רק מתחילות אחרי שנוטעים עץ, בונים בית, חופרים בור וחורשים שדה. הבעיות רק מתחילות, רק עכשיו מתחיל באמת. האתגר האמיתי, לשאול מי אנחנו ומחיינו. זה לא מספיק להינצל מציפורני הגויים. זה שלב א' של סור מרע. אבל מה עשה טוב? מה הבניין? זו אשליה נוראה. אנחנו נוטים לחשוב שהפתרונות של שאלות חיינו הן נעוצות במה? בפורקן ומילוי של מה? של התאוות השליטות בנו. זה דמיון. אם רק יהיה לי את זה, אם רק יהיה לי את זה, אם רק אני אבוא על סיפוקי בזה, אם רק יהיה לי מיליון שקל, אם רק תהיה לי מכונית, אם רק תהיה לי חברה. זה בעיה הדבר הזה. זה גורם לאדם להיות לא מרוכז ולא עירני לבעיות שעוד יבואו. הוא נופל כפרי בשל ביד האשליה, השענות וזכיחות הדעת. הוא פשוט לא מוכן. הוא בלי כלים, הוא ריק מכלים. הוא מתרסק אל תוך הגירושין. אל תוך הגירושין. זהו. כי התכלית שלו זה רק סיפוק. תאוות. וזה לא משנה איזה תאווה. פה דיברנו על תאווה מינית. זה יכול להיות, יכול להיות כל מיני תאוות. כל מיני. אבל זה הגורל של כל מילוי תאווה. שהוא מביא אותך לאכזבה הנוראה. לאותה משיחיות שקר. של איזו התלהבות עצומה שאחריה אין כלום. זה כמו בעירת קוצים שלא משאירה אחריה כלום. שום רק אפר ואפר. צריך להיזהר. אנחנו צריכים להיכנס לזוגיות בצורה מאוד מאוד מפוקחת. לדעת להכניס לזוגיות את כל המרכיבים המוסריים, הרוחניים, כדי שזה יעלה יפה. ולא לבנות תקוות הזוגיות על בסיס של פורקן נצרים. כן. באיזה דבר?
אתה
מונע כל היצרים
וזה.
לא מונע כל היצרים. אני אמרתי שאני לא מונע. ואני לא נותן לזה להוביל את החלום שלי.
כן, אז זה כדאי.
לא נותן לזה להוביל את החלום שלי. איי, שאני אהיה נשוי. איזה כיף יהיה. לא. זה לא העיקר. זה לא העיקר. אתה מבין? זה מה שאני אומר. אסור לתלות יותר מדי על הדבר הזה. להישען, לבנות את זה יותר מדי. זה משקל גדול מדי. צריך להיערך בכל החזיתות לקראת הנישואין. בחזית הפיזית, בחזית הנפשית, בחזית הרוחנית. הרוחנית, דיברנו על זה בעריכות. שלושת הדברים שהנישואין מביאים אותם לידי השלמה. שלמות פיזית, נפשית ורוחנית. טוב, נראה דקה, אולי נסיים את זה פה עד לזה. זוהי כמובן ציפייה נאיבית, טיפשית, שהיא לא מכוונת בכלל לחוקי המציאות. אתה לא מבין כלואים, ככה אתה סובר. שכן ההתמודדות עם התאווה אינה רק אחד מאתגרי החיים. אתם רואים מה זה מפורש. כן? ההתמודדות עם התאווה, שאכן באמת היא נפרקת כדת משה וישראל בתוך הזוגיות, זה נכון, אבל הנה רק אחת מאתגרי החיים הרבים. היא מפנה מקום לאתגר הבא. מסך יורד, מסך עולה. כשמסך התאווה יורד, עולה מסך אחר, שהוא לא פחות חשוב ותובעני. האם לזה אתה מוכן? האם לזה קיווית? האם לזה הכנת את עצמך? האם לזה ציפית? האם לזה חינכת את עצמך? כן? האתגר יבוא, בוא יבוא. אתה תהיה חייב להקשיב לאשתך. יש לה סיפור לספר לך, מה אתה אומר? רק אחד מאתגרי החיים הרבים. כפי שמעידים בבירור, קשייו של כל זוג נשוי. הקשיים של כל זוג נשוי למעשה חושפים. חושפים בעצם את הנוכחות ואת טביעת האצבעות של האשליה הזו אצל כל זוג. כן? כי אם האשליה הזו לא הייתה קיימת בכלל, לא היה שום קושי. היינו ערוכים ומוכנים לאתגרים של הזוגיות, בדעת צלולה, בלב פתוח, לא היה קושי. אבל הקשיים האלו, העגלה המיטלטלת של הנישואין, מורים שהייתה לנו איזושהי אשליה. לכן אנחנו מופתעים, למרות כל ההכנות. כל ההכנות. אנחנו מופתעים שאנחנו פוגשים את האתגר שעומד מאחורי הסיפוקים המיידיים של הנישואין. אנחנו פתאום מופתעים. אנחנו בהלם. רגע. וואי. ידעתי שיש דבר כזה, אבל זה פגש אותי באיזה מין פתאומיות. אני צריך לשנס מותניים, צריך לאזור כוח, להתמודד עם זה. להתעשת ולהתמודד. זה מראה שיש אכן נוכחות של אותם אשליות, מי פחות ומי יותר. כפי שמעידים בבירור כשאף של כל בן זוג נשוי. הרווק על כל פנים אינו רואה את הדברים כך. ומכאן קצרה הדרך לאשליה, אודות עושר נצחי. אם כן, הרווק יש לו מדרג של ציפיות טבעי, שאופייני לרווק, אין? אופייני לרווק, מדרג הציפיות הטבעי הזה, הוא נותן מקום לא מבוטל לתאווה. אז עבודתנו כרווקים זה לשנות את המדרג, או לפחות להציב את המדרג ביחסים, באיזון המתאים שבין מרכיביו השונים. סיפוק תאוות נמוכות, בסיסיות, סיפוק נפשי, סיפוק רוחני בזוגיות. מדרג נכון. זה העבודה שלנו כרווקים. נעצור כאן.